בלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, אני מקווה שהשידור הזה יעבור בשלמותו, ללא הפרעות, ללא צבע אדום, רק צבע ורוד. עוד מעט נדבר כאן על חברותה, שהוא ארגון הומואים דתיים, ונדבר על שלושה ספרים, אמר, כן זה מה שיש לנו היום, שלושה ספרים. אחד הוא ספר ילדים על הגיוון המשפחתי, ספר נוסף הוא ספר פסיכולוגיה של הפרופסור גידי רובינשטיין על טיפול בהומואים וביסקסואלים, והספר השלישי הוא ימים מתחלפים על יציאה מהארון בשנות ה-80, כל אלה ועוד ככל שנספיק. בצוות היום כרגילי אור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, שלומי יצחקו, טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. בתחילת השבוע יצאה לדרך תוכנית מיוחדת לסיוע לחברי קהילת הלהט"ב בהקמת משפחה. התוכנית היא יוזמה משותפת של שר העבודה והרווחה איציק שמולי, האגודה למען הלהט"ב וקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי. זאת הפעם הראשונה בה המדינה מסייעת לחברי קהילת הלהט"ב ממימון ההוצאות הכבדות הכרוכות בהקמת משפחה בשל האיסור על פונדקאות ללהט"בים בישראל. התוכנית צפויה לתת מענה בסיוע בהליכי פונדקאות בחול, סיוע משפטי ברישום ילדים בישראל, סיוע כלכלי בהליכי פוריות ובהליכים אחרים שכרוכים בתהליך. האגודה למען הלהט"ב ובביטוח לאומי צופים כי התוכנית תסייע ליותר מ-300 משפחות גאות בשנה, וסכום הסיוע המקסימלי למשפחות במסלול המקרים המיוחדים עשוי להגיע ל-40,000 שקלים. רן שלהבי, המנכ״ל הנכנס של האגודה למען הלהט"ב, אמר בהקשר הזה כי מדובר בצעד חשוב להתמודדות עם האפליה המפורשת כלפי הקהילה בישראל, אך אין זה תחליף לתיקון, תיקון החוק ולביטול האפליה כלפי משפחות להט"ביות. המלכה אליזבת הכריזה כי בריטניה תפעל להוצאת טיפולי ההמרה אל מחוץ לחוק. המלכה אמרה את הדברים אתמול במהלך נאומה בפתיחה החגיגית של מושב הפרלמנט הבריטי, ובו הציגה המלכה את סדר היום של הממשלה לשנה הקרובה. נקדם במהרה צעדים לצמצום פערים אתניים וגם נאסור טיפולי המרה, אמרה המלכה בהופעתה הציבורית הראשונה מאז מות בעלה הנסיך פיליפ. ליז טראס, השרה לענייני נשים ושוויון, הוסיפה ואמרה, אנחנו רוצים לוודא שאזרחי בריטניה יהיו מוגנים ואף לא אחד יהיה נתון לכפייה מתועבת. בנוסף לחקיקה מתאימה, הוסיפה השרה, אנחנו נמצא תקצוב ראוי על מנת שלקורבנות הטיפולים תהיה גישה לטיפול שיקום ראוי. החקיקה החדשה תובא לאישור הפרלמנט בקרוב, לא נקבע לוח זמני מדויק. ממשל הנשיא ביידן בארצות הברית הודיע אתמול כי ארצות הברית תגן על להט"בים מפני אפליה מינית בתחום הבריאות. בכך ביטל הממשל החדש את מדיניות ממשל טראמפ שביקשה לצמצם את היקף הזכויות החוקיות ללהט"בים הנוגעות לטיפול רפואי. צעד זה של משרד הבריאות האמריקני בעצם חוזר וקובע כי חוקים פדרליים שאוסרים אפליה על רקע מיני בבריאות מגנים גם על להט"בים. שר הבריאות האמריקני חבייר ביסרה אמר כי פחד מאפליה יכול לגרום לאנשים לוותר על טיפול רפואי ועלולות להיות לכך השלכות בריאותיות שליליות קשות. טיפול בריאותי צריך להיות נגיש לכל אחד, התאים שר הבריאות האמריקני. ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
בסוף השנה הזאת ארגון חברותה יציין 14 שנים לתחילת פעילותו. כן, 14 שנים. חברותה, נאמר לכם, הוא ארגון של הומואים דתיים. הוא משמש בעצם בית וקהילה מאוחדת לגברים הומואים שבאו מרקע דתי. הארגון הזה מעודד שיח סובלני, הוא מכיל במגזר הדתי, הוא מנסה להנחיל גם לחברה וגם לחברה שמסביב את ההכרה שאין סתירה בין היותך הומו לבין היותך יהודי דתי. עד היום הארגון הזה התנהל באמצעות ועד מנהל, ורק לאחרונה הוחלט להעמיק את הניהול ולבחור מנכ״ל. לתפקיד המנכ״ל הראשון נבחר נתנאל שאלר, ששימש עד היום כרכז הדיגיטל של חברותה, וגם כדובר של ארגוני הקהילה הדתית הגאה. ארגונים שחברים שם הם בת קול, שובל וחברותה. שאלר הוא בן 25, משפטן, פעיל חברתי ובעל חברה למדיה וליחסי ציבור. נתנאל שאלר הוא גם האורח הראשון שלנו. שלום נתנאל.
צהריים טובים איציק, שלום.
צהריים מצוינים, נקווה שהם ימשיכו להיות כאלה. קודם כל ברכות על התפקיד.
תודה.
ספר לנו קצת יותר על ארגון חברות. אנחנו רוצים באמת לשמוע עוד על המטרות, על הפעילות של הארגון הייחודי הזה.
קודם כל, כמו שאמרת, אני באמת התחלתי לפני יותר משעה וחצי כמתנדב בארגון חברותה, שם באמת נחשפתי לעשייה עצומה של פעילויות חברתיות, שבתות, אירועים, מאבקים שמנהלים באמת בשביל לתת את הכל על הלהט"בי הדתי, והם מנהלים קבוצות בכל רחבי הארץ במטרה באמת להגדיל את השיח, את הקהילתיות, ולנהל בעצם קהילה סגורה וחברתית. בשנה האחרונה, באמת כמו שאמרת, הארגון גדל באופן דרסטי, אם זה במאבקים, אם זה במתנדבים, בקבוצות ברחבי הארץ, מבחינת תקציבים שגויסו על ידי הוועד ועל ידי יושב ראש שי ברמסון, דבר שהביא את הארגון באמת להביא מנכ״ל בשכר, שהגדיל את הארגון ואת הקהילה.
אז בוא ספר לנו באמת, כשאתה אומר הארגון גדל, במה זה מתבטא?
קודם כל, רק השנה פתחנו שלוש קבוצות, קבוצה של חרדים, שבעצם האוכלוסייה החרדית לא מקבלת מספיק מענה מבחינת הקהילה הלהט"בית. פתחנו קבוצה שמרגע שפתחנו אותה קיבלנו מבול של פניות, מבול של אנשים שבאמת רוצים לבוא ולהצטרף לקבוצה. הקבוצה כרגע היא נמצאת רק בתל אביב, אבל יש לנו באמת
קבוצה להומואים חרדים.
נכון, קבוצה באמת דיסקרטית שבעצם עושה פעילויות, אירועים, כל מיני באמת חיי קהילה, ממש בהתאמה אישית לקבוצה החרדית. בנוסף, גם הקבוצה החרדית בעצם, אנחנו כרגע בכל מיני הקמות והכנות של קבוצות טיפוליות, לא רק לקבוצה החרדית, לכלל הקבוצות של הקבוצות
החרדיות. אני רוצה שנתעכב טיפה על הקבוצות החרדיות. Okay. אתה יכול לנסות לאפיין את את הפונים, אם יש איזה קווים, זה צעירים, מבוגרים, נשואים, רווקים?
אז קודם כל, הקבוצה החרדית, אנחנו לא עושים איזשהו, אנחנו לא בוררים, באמת, יש לנו תפסר שמה גם באתר שלנו.
לא רמזתי לשום ברירה, אלא לנסות לאפיין את מי שמגיע, כמובן שכולם מתקבלים.
אז קודם כל, כל באמת מי שמגדיר את עצמו כחרדי, ובאמת רואה את עצמו באמת משתייך לקבוצות הספציפיות האלה, כי באמת יש קבוצות, המון קבוצות בחברות, אז הקבוצה החרדית זה בעצם אנשים שמשתייכים למגזר החרדי. יש שם באמת המון חרדים שבעצם גם נשואים, גם רווקים, גם צעירים, גם בוגרים. בהמשך, ככל שבאמת הקבוצה תגדל, אנחנו נעשה הפרדה על פי גילאים או על פי אזורים, אזורי מגורים. כרגע הקבוצה באמת נפגשת אחת לשבוע, במטרה באמת להגדיל את השיח, בהמשך גם יהיה
איפה מתקיימות הפגישות? הרי כולם עמוק עמוק בארון ובפחד.
נכון. אז כרגע חברות הצלחנו להשיג מקום מאוד דיסקרטי, במטרה באמת שהם ירגישו בנוח להגיע למקום, מבלי שבאמת ייחסו אליהם את הקבוצה הזאת אליהם, כי כרגע באמת הם חוששים, גם מבחינה באמת השיח כרגע במגזר החרדי הוא עוד לא שם בכלל. זה באמת איזושהי מטרה שגם אני שמתי כדובר, באמת להגדיל את השיח, ובאמת בתקופה שבה הייתי דובר, הבאנו אייטמים בכל אתרי המגזר החרדי והדתי במטרה להגדיל את השיח. אז גם הקבוצה החרדית הזאת, אנחנו רואים שבאמת מתחילים להגיע יותר ויותר אנשים, והשיח מתחיל לגדול, אבל אנחנו עוד לא שם. עוד רחוקה, יש לנו דרך באמת לעבור בשביל שהקבוצות יהיו גם בבני ברק, גם בירושלים, קבוצה יותר גדולה בתל אביב, כשבאמת אנחנו יודעים שיש ביקוש לזה. זה לא קבוצות שפתחנו על דעת סתם, אלא באמת כי ראינו שיש ביקוש, וברגע שמילאנו את הטפסים, נחשפנו למספרים מאוד גבוהים.
כן, מה קורה בעצם בפעילות הזאת? מי מנחה אותה?
קודם כל יש מנחה באמת רכז של חברותה, שבעצם לאחר באמת ההכשרה שלו, לאחר באמת השתתפויות בכל מיני פעילויות אחרות של חברותה, הוא בעצם נהיה הרכז של הקבוצה החרדית. בהמשך גם יהיה איש מקצוע שהוא עובד סוציאלי, שיבוא וגם ינחה את הפעילות גם בפן הטיפולי המקצועי, גם באמת בשביל לעשות איזשהו תהליך של השלמה, של קבלה, שזה בעצם תהליך שאנחנו רואים שיש בו פער מאוד גדול בקבוצה הזאת. באמת ככל שהקבוצה תגדל, אז באמת גם יותר אנשי מקצוע, יותר קווי קשב שנוכל להפנות, ובאמת תמיכה וטיפול וסיוע ככל וניתן.
אני אמשיך להישאר עם הקבוצה, כי זה נורא מרתק אותי, העולם הסגור הזה. איזה תכנים עולים שם? אלה שבאים לקבוצה, חברים בקבוצה, הם מעלים סוגיות של רצון לצאת מהארון, או מבקשים סיוע איך להמשיך את החיים אפילו לא כפולים האלה שלהם? איזה סוגיות עולות בשיחות שם?
אז קודם כל, הקבוצה הזאת היא קבוצה קהילתית. אחד הדברים שבאמת רצינו לעשות זה קודם כל חיי קהילה. כמו שהם מכירים, חיי קהילה זה בעצם, אם באמת קבוצה של מעגל של אנשים שדוברים את אותה שפה, שבעצם רוצים להיפגש, בעצם גם לדבר על הדברים שהם לא יכולים לדבר עליהם בקהילה הסגורה שלהם. אז קודם כל, הקהילה היא באמת קבוצה שהיא לגמרי קהילה. הם עושים פעילויות, הם עושים אירועים, הם עושים ערבי על האש, ערבי הווי, וכל מיני דברים באמת שמייחדים קהילה. הדבר הנוסף שהם עושים זה גם באמת שיח בעצם על עולם הלהט"ב, שיח בעצם שאנחנו חושפים אותם לעולם הזה שלפעמים לא מעיזים לדבר עליו, הם לא מעיזים לקרוא עליו. יש המון אנשים מהקבוצה שגם הרשתות שלהם, הפלאפונים שלהם חסומים בעצם מהמידע הזה, אפילו אתר חברות החסום חלק מהפלאפונים הקשרים, ואנחנו בעצם פותחים אותם לעולם, נותנים להם את השיח, נותנים להם להבין בעצם איפה הם נמצאים, ולא רק מכל מיני מכל בעצם הסטיגמות שהעולם החרדי בעצם מייצר בנושא. אז בעצם הקבוצה החרדית מתחלקת באמת גם לערבי הווי, אבל גם באמת על שיח, קבלה, הבנה וסובלנות.
אחת הפעילויות היוזמות המשותפות של חברות עיריית תל אביב היא המרכז למלחמה בטיפולי המרה. כמה באמת אתם מושקעים ביוזמה הזאת?
קודם כל, באמת המאבק בהמרה זה אחד המאבקים שמייחדים את חברותה. באמת יש לנו כמות מאוד גדולה של קורבנות טיפולי ההמרה, לצערנו. באמת אנחנו לקחנו את זה באמת כאיזשהו פרויקט שאנחנו חייבים להוביל אותו, כי אם בעצם הדבר הזה ימשיך, אז יהיה מחיר מאוד גבוה לעוד קורבנות. בעצם המרכז הזה שאנחנו עושים בשיתוף עיריית תל אביב, זה איזשהו מרכז שאנחנו כבר השקנו אותו, ואנחנו עדיין מתחילים להגדיל ולעבות אותו. מה שקורה כרגע זה בעצם יהיה בקרוב מאוד אתר של המרכז למאבק בהמרה. האתר יכלול כמות תוכן מאוד גדולה, תכנים, עדויות, דיווחים, אפילו כל מיני אינדקסים של מטפלי המרה וארגוניהם, בשביל באמת להכיר ולהבין בעצם מי אותם ארגונים. אבל יחד עם זאת, גם הצד הסיוע, הצד הטיפולי, שבו אנחנו בעצם יהיה מוקד דיווח של אנשים שבעצם רוצים סיוע, רוצים טיפול, רוצים עזרה נכונה ומדויקת, אנחנו גם בעצם נסייע להם וגם ניתן להם בעצם עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, אנשי טיפול ומקצוע נכונים, במטרה באמת שהמהות של הטיפול הוא לא יהיה השינוי שלהם, אלא הקבלה, ההשלמה וההבנה של המצב.
כן. נתנאל שלר, דיברת על כך שהארגון שלכם חברות גדל והתרחב, וזה מה שמאפשר בעצם את המינוי שלך למנכ״ל בשכר. עוד כשמדברים על גידול, זה אומר שמה, השיח בתוך החברה החרדי נעשה מאפשר יותר? אני לא רוצה להגיד פתוח, אבל יותר חרדים חושבים או מרגישים שהם רוצים לקיים את ההוויה הלהט"בית שלהם גם אם בסתר, אבל עם איזושהי תמיכה, עם איזושהי מעטפת?
כן, קודם כל, מבחינת מספרים של הטאבים, אני לא חושב, וגם אין נתון כזה, שיש גדילה, אלא כי המספר באמת הוא מספר גבוה, והוא אחוז קבוע מהאוכלוסייה. מה שכן, במגזר החרדי, דתי, רואים הרבה יותר פתיחות, קבלה, אכלה. אנשים שמבינים באמת שזה העולם, ושיש פתרון,
איפה אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה במגזר החרדי, את הקבלה הזאת, את ההכלה הזאת?
אז קודם כל, זה שיש קבוצה חרדית זה כבר משהו שהוא לא היה יכול להיות לפני כמה שנים. אפילו לפני שנה, שנתיים, אני לא חושב שמספר וממדים כאלה של כמות גדולה כזאת של אנשים בקבוצה החרדית הייתה יכולה להיות לפני שנתיים או לפני שלוש, ולהגיע באמת לקבוצה ולדבר על זה, ולהיפגש אחד עם השני בלי לפחד או בלי לחשוש. קודם כל, זה אנחנו רואים באמת איזשהו פתיחה או איזשהו באמת שינוי. דבר נוסף, בתור דובר, לי היה מאוד מאוד קשה להכניס אייטמים שקשורים לקהילה הלהט"בית הדתית, וכל פעם כשאני הגעתי לאתרי המגזר הדתי, הייתי אומר להם, אנחנו חלק מכם, אנחנו חלק מהמגזר שלכם, למה, מה השוני פה? כל פעם קיבלתי תירוצים באמת במטרה למרוח, במטרה לא להעלות את המסים האלה לאייטמים, ולאט לאט באמת הצלחנו יותר ויותר, באמת התעקשתי עם כל מיני ערוצים, אתרים, והגענו באמת לכל אתר של המגזר הדתי באייטמים על קבלה, על החלה, על הפרויקטים שאנחנו עושים, על מוקדי הדיווח, הסיוע שאנחנו בעצם שותפים אליהם, וזה באמת משהו שרואים כאיזשהו שינוי התחלתי באמת של קבלה והבנה שאנחנו חלק בלתי נפרד מהמגזר הדתי. זה לגמרי איזשהו שינוי שאפשר באמת להיות עדים אליו. בנוסף, באמת כל הקבוצות של חברותה, אנחנו רואים הרבה יותר באמת פתיחות גם בפייסבוק, שזה נגיד משהו שעד היום היה כמויות של פעילי הארגון ומשתפים שהיו עלי היוזרים אנונימיים ובאמת נורא פחדו והכל, והיום כבר יש קבוצות מאוד גדולות, גם סגורות, גם פתוחות, שמכילים אלפי משתתפים, כן. וזה גם איזושהי עדות לכך שאנשים פחות חוששים, ובאמת הקבלה התחילה.
כן, נתנאל שלר, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה לשאול אותך לסיום, בעוד שנה, כשתסכם את שנת כהונתך הראשונה, מה ייראה בעיניך הישג משמעותי שלך, של הארגון?
אז ממש יום לפני שהתמניתי לתפקיד, עשיתי איזושהי רשימת חלומות, והרשימה היא מאוד ארוכה, אני באמת אנחנו צריכים לסיים, אבל קודם כל כולל באמת את השלמת המאבק באיסור טיפולי המרה, אם זה חקיקתית ואם זה קידום באמת המאבקים, קבוצות של טרנסים, ביסים וקווירים שאנחנו רוצים להקים אצלנו בארגון חברותה, מערך פסיכוסוציאלי בשיתוף ארגונים נוספים, קידום שיח עם רבנים, הנגשה של תוכניות דתיות ומסורתיות לקהילה הגאה, הכללית, יש לנו עוד המון המון דברים, ואני באמת מקווה שבסוף שנה אנחנו נדבר שוב, נסמן וי על הכל.
אנחנו נעשה את זה. נתנאל שלר, המנכ״ל הראשון של ארגון חברות, הארגון להומואים דתיים, תודה רבה על השיחה הזאת, והמון המון הצלחה.
תודה רבה לך, איציק.
להתראות.
חלון גאווה.
כשהספר ימים מתחלפים יצא לפני 3 שנים, הוא אולי התחיל איזשהו גל קטן בכתיבה הלהט"בית. אני מתכוון לכך שסופרים סטרייטים כותבים על ההוויה הלהט"בית. את הספר הזה כתבה תמר פרמן אבניסן, ובעלילת הספר היא ניסתה בעצם להיכנס לעולמו של אסף, שהוא הומו שיצא מהארון, והיציאה הזאת שלו מהארון קוראת את המשפחה. זה היה רומן הביקורים של תמר, שבו היא ניסתה בעצם לשפוך אור על הימים שלפני התיקון בחוק, התיקון שביטל את האיסור על משקף זכר, זה קרה אי שם בשנות ה-80. אני אומר עכשיו שלום לתמר.
שלום איציק.
מה שלומך?
שלומי טוב, תחת הנסיבות.
את קרובה לממד?
אני קרובה, כן.
טוב. זה מה שחשוב היום.
כן.
בואי נרגע נשים את המסגרת, את סיפור המסגרת של מי הוא אסף?
אסף הוא בחור שמילדות הרגיש איזושהי שונות מול ילדים אחרים, אחר כך נערים אחרים, ובסופו של דבר הבין מי הוא ומה הוא. הוא גילה את זה רק לאחותו שהיא חברת נפש שלו, ובאיזשהו שלב ביותו בצבא הוא הוצא מהארון בעל כורחו על ידי אבא שלו שהפתיע אותו בחדר בלי לצפוק על הדלת. מאותו רגע החיים שלו השתנו, כי גם הוא לא תכנן את היציאה באותו זמן, וגם כמו שאתה ציינת קודם, האמא שלו מקבלת אותו, אבל אבא שלו לא, הוא דורש ממנו ללכת לטיפולים פסיכולוגיים, לא מוכן לדבר איתו, לא מוכן להיות איתו באירועים משפחתיים באותו חלל, וזה יצר קרע מאוד גדול במשפחה, ומצבים שהם בלתי אפשריים. למשל, בשלב מאוחר יותר, אחותו אמורה להתחתן, ואיך מאפשרים כזה מצב, למרות שעברו כבר הרבה שנים. הוא לא כל כך יודע מה מסתובב לאבא שלו בראש, למעשה אף אחד לא יודע. וזה נכון שאסף הוא הגיבור המרכזי בספר, אבל אביו עמיחי הוא למעשה הגיבור השני, שאני לא רוצה כל כך לעשות ספוילרים.
כן, הוא היותר טרגי בעינייך.
כן, הוא בסופו של דבר זה שחי חיים כפולים, ולא מוצא את עצמו בשום צד. אפשר להגיד. כן, זה קצת מקנה בבן שלו.
כן, זה מרפרר קצת לסרט וספר נהדר שיצאו בשנתיים האחרונות. קרא לי בשמך, בטח ראית את זה.
ראיתי את זה, כן. בוודאי. יש עוד
את סרט היית קודם ש... אבל.
יש עוד סרט שנקרא שפת העגורנים, סרט בריטי ישן.
The Lost Language of Cranes, כן.
כן, אז זה גם מזכיר
על לשון העבודה של האגורנים, כך תרגמו את זה בעברית. אבל בואי באמת נמשיך. אנחנו מדברים על שנות ה-80, גם את מביאה לתוך הכתיבה את הניסיון האישי שלך. את הכרת את הסצנה ההומואית להטאבית של שנות ה-80, וגם ליווית לא מעט להטאבים בפולקלור, בתרבות המועדונים שהתחילה אז לפרוח. כמה זה שימש אותך בכתיבה? איזה מהחוויות האלה הבאת?
אז זה שימש אותי די הרבה, וזה גם
מאוד
כנראה ישב אצלי בתוך הגוף הרבה שנים, כי למעשה כשהייתי מגיעה למועדונים האלה, אני לא הכרתי את העולם הזה בכלל לפני כן, ולא לשכוח ששנות ה-80 זה לא כמו היום, שבקושי שמעת שמישהו מוציא מהפה את המילה הומו, ופשוט גם ראיתי שם אנשים שהכרתי מבחוץ ולא ציפיתי לראות שם, וזה גרם להם לאיזושהי מבוכה. ברגע הראשון גם ראיתי איך אנשים מגיעים מכל המגזרים. קודם דיברת עם בחור דתי, גם דתי.
נתנאל שלר הוא מנכ"ל ארגון חברותה.
כן, כן.
בחור יקר, כן.
בחור יקר. הם היו פשוט נכנסים, מחליפים בגדים, לפעמים מתאפרים, ולכמה שעות בורחים מהעולם האמיתי, החיצוני, ונעשים הם עצמם. אני זוכרת שבאותם רגעים, לפחות בפעמים הראשונות, אני לא קלטתי את המשמעות של הדבר. רק אחר כך הבנתי עד כמה כל זה קשה. ובגלל זה...
כי מה, כעל פניו זה נראה לך איזה מין חגיגה מתמשכת כזאת של... מבלים, חוזרים, יוצאים.
כולם שמחים, כולם נהנים, כולם רוקדים ועושים עוד דברים, ונותנים לעצמם דרור. וזה היה חשוב לי להכניס את זה לספר, מכיוון שיש פה מעבר, מה שמתואר בספר בנוגע למועדונים, הוא מקפל בתוכו גם את ההשלכות, או איך זה נחווה באמת על ידי אותם אנשים שבילו שם, מה היה לפני, כשנהג מונית מרביץ למישהו שהוא מוריד אותו שם כי הוא יודע שהוא הומו ועומד להיכנס למקום הזה. אז יש גם לפני ואחרי המועדון, והמועדון היה בשבילי איזושהי פלטפורמה.
שזה נגיד המכות האלה, ההתנכלויות האלה, הם לא רק סיפור, הם מציאות שליוותה המון הומואים בשנות ה-80 בתל אביב.
כן, כן, כן. אני ראיתי. זאת אומרת, אני משערת שהספר לא...
מה זאת אומרת את ראית?
אני ראיתי כשהייתי מגיעה לשם עם אחד החברים שלי, שהוא חבר הנפש שלי עד היום. אז הייתה פעם אחת שממש ראיתי שיורד מישהו מהמונית, והנהג תוך כדי הנסיעה כנראה הבין במה מדובר, ויצא החוצה מהמונית וקילל ונתן את המכה. אז בסתם, כאילו...
רק בגלל שהוא הבין שמדובר בהומואים שבאים לבלות.
כן, כן. זה לא נראה לו, זה... לא יודעת.
כן. את התוודעת גם לעוד סיפורים לא פשוטים, על ניסיונות התאבדות, על משפחות שישבו שבעה, על ילדים שלהם שהם גילו שהם הומואים. ספרי לנו קצת על זה.
אני אספר לך שזה היה מאוד מפתיע, מכיוון שהבחור הזה, למשל, שההורים שלו ישבו עליו שבעה, הוא למד איתי בתיכון, שם הכרתי אותו, ובתקופת הצבא הוא בא ויצא מהארון בפניי, וביקש ממני שאני אבוא איתו למשפחה שלו, היינו חברים די קרובים. וההורים שלו תמיד נתפסו בעיני כל החברים שלו ובעיניו, כאנשי העולם הגדול, עם כל המאפיינים שאתה יכול לחשוב עליהם. וברגע שהוא יצא מהארון, הם פשוט איבדו את הצפון, הם איבדו את זה. הם אמרו לו, הם איתו את השם שלו לשם של נקבה, ואמרו לו שמהיום הוא ככה, ושהם יושבים עליו שבעה, ושהוא לא הבן שלהם יותר. והם הפרידו בינו לבין, יש לו אח אחד, בינו לבין אחיו, ודרשו ממנו לצאת מהבית. אז היה פה משהו מאוד מאוד קיצוני, והתגובה הייתה כזאת שגם לא התאימה למה שחשבנו עליהם, לא ציפינו בכלל לתגובה כזאת, וזה היה מאוד קשה לחוות את זה ולשמוע את זה ולראות את זה, וגם אחר כך להתמודד יחד איתו לתוך מה שהוא נזרק אליו בעצם, ללבד הזה, לחוסר תמיכה, משום סוג. אלה דברים שקשה קשה מאוד לראות ולדעת בכלל שהם קיימים. וגם היינו מאוד צעירים, אז על אחת כמה וכמה, פתאום אתה נתקל באיזו סיטואציה קשה כזאת, כשעוד לא יצאת ממש לחיים ונתקלת בכל מיני קשיים. אז... כן.
לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך, כשהספר יצא לפני 3 שנים, תרגשת שהוא ממצא או משקף איזושהי הוויה שכבר לא קיימת, או משהו ממנה עדיין קיים?
ברור שמשהו ממנה עדיין קיים. יש
סיפורים
כל מיני זרמים בחברה, החל משנאת הזר שהיא לא ברורה להם עצמם למה, וחלה באנשים על כל הקשת. אני הקצה השני, אנשים שלא מעניין אותם מה מי שיושב לידם או חבר שלהם עושה בשעות הפרטיות שלו, זה בכלל לא משנה. כשכתבתי את הספר, אז כמובן שהיום, גם אז כבר הייתה איזושהי התקדמות ואיזושהי יכולת החלה של חלק מהחברה לפחות להכיל, אבל יש הרבה הרבה מה לעשות עדיין גם היום. אני עוקבת אחרי הנושא הזה, אז אני רואה שיש טיפין טיפין התקדמות בכל מיני מישורים, אבל יש עוד דרך לדעתי, אבל איציק, הכיוון הוא אחד, הוא רק טוב.
אנחנו מקווים, בשביל זה אנחנו כאן, כדי לעשות טוב. בקצרה, ככה שאלה האחרונה, לו היית צריכה לחזור אל הסף היום, איך היית מתארת אותו?
אני חושבת שכבר היו לו ילד או שניים, ובגדול הוא הסף של הספר, מישהו שמצליח, מישהו שכבר יודע את מקומו, אבל יש בו את הטראומה האלומה הזאת
שנשארת שם.
כן.
אנחנו עוד מעט, זה מתחבר לשיחה הבאה שלנו, הטראומה הזאת שלא הולכת לאיבוד. תמר פרמן אבניסן, כותבת הספר ימים מתחלפים, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
להתראות.
ביי.
חלון גאווה.
עכשיו אנחנו עם עוד ספר, ספר שלעניות דעתי הקטנטנה, יהיה קשה להגזים בחשיבות שלו. אני מדבר על ספר חדש שכתב הפרופסור גידי רובינשטיין, ושמו המלא הוא בין בושה לגאווה, פסיכותרפיה חיובית בגברים הומואים וביסקסואלים. הפרופסור רובינשטיין הוא פסיכותרפיסט, הוא פרופסור חבר במכללה האקדמית נתניהו, מטפל ותיק מאוד, בעל ניסיון קליני בטיפול בגברים הומואים וגם ביסקסואלים. הוא גם הקים את הפורום, פורום הייעוץ שרינק פרנדלי, באתר דוקטור, זה היה לפני 20 שנה, ומאז הוא מנהל אותו. עוד נספר לכם כי פרופסור רובינשטיין שימש עד מומחה, כן, בוועדה שגיבשה את נייר העמדה של הסתדרות הפסיכולוגים בסוגיית טיפולי ההמרה. ועכשיו אני אומר בשמחה שלום לפרופסור גידי רובינשטיין.
שלום איציק יושע, מה יש עוד לומר אחרי הצגה כזאת מחמיאה?
אפשר לסגור את השיחה וללכת, עוד מעט יהיה צבע אדום עם אלה. בוא נספיק בכל זאת לדבר דבר או שניים. כמובן ברכות על הספר.
תודה רבה.
ובוא נתחיל לדבר על פסיכולוגיה חיובית, שהיא מופיעה גם בשם הספר. כאשר אנחנו עוסקים בטיפול בגברים הומואים וביסקסואלים, מה זאת פסיכולוגיה חיובית?
אוקיי, התרגום אולי בראייה לרחוב, תרגום שלי הוא לא הכי מוצלח, אולי כדאי לדבר על פסיכולוגיה מעצימה, אבל השם המוכר באנגלית זה LGBT affirmative psychotherapy, זאת אומרת פסיכותרפיה שעוזרת לאדם לקבל את נטייתו המינית השונה ולחיות איתה בשלום, וכפי שנראה בהמשך אולי לקבל גם להט"בים אחרים בשלום ובשלווה.
כן, אז אנחנו נשאר עם המושג העברית פסיכותרפיה חיובית, זאת אומרת היא ייחודית רק לטיפול בהומואים וביסקסואלים, לא, או שהיא גם נכונה לטיפולים אחרים?
לא, אפרמטיב פסיכותרפי זה ייחודי להט"ב. אני הכנסתי את אני תרגמתי את זה לחיובית משום שפסיכולוגיה חיובית זה ענף בפסיכולוגיה שהולך ומאומץ על ידי כל הגישות הטיפוליות האחרות,
הקלאסיות השומרניות יותר.
סליחה?
השיטות הקלאסיות, האלה שהן שומרניות יותר.
פסיכואנליזה ועד טיפול התנהגותי קוגניטיבי, והייחוד שלה זה שהם אמרו בשלב מסוים, חבר'ה בואו נפסיק לעסוק בתיקון שיפוצים, אלא נבדוק את החלקים הבריאים, ויש שאלון מיוחד, שאלון חוזקות, שבודק את זה, ונרתום אותם לרווחת המטופל. ולא רק המטופל, אבל בואו ניקח את חמש החוזקות החזקות ביותר, חוזקות חותם זה נקרא, ונרתום אותם לשיפור איכות חייו של המטופל במקום לנסות להפחית את הסימפטומים.
אז בוא באמת ננסה בעזרתך, או אתה תעשה את זה, אני רק אקשיב. תן לי דוגמאות למטופל שמגיע, ואז עושים ביחד, או אתה כמטפל, אני אגיד מיפוי של החוזקות ושל הטראומות, ואם הבנתי נכון, אתה אומר, הפסיכולוגיה החיובית, כשזה קשור להומואים וביסקסואלים, אומרת, בוא נעבוד על החוזקות, כדי מה? כדי לעמעם את כוחה של הטראומה?
אני... קודם כל, אני מתחיל טיפול תמיד ממה שהמטופל מביא כבעיה מוצהרת, אנחנו קוראים לזה. אנחנו, כאן אנחנו צריכים באמת להתעכב קצת על מה שבאמת ייחודי להומואים וביסקסואלים, זה הנושא של הומופוביה. הומופוביה בעצם זה פחד אירציונלי, לא הגיוני, בעיקר של גברים הטרוסקסואלים מגברים הומואים וביסקסואלים, והיא מתחילה מהביטויי לג האלה, יכולים להתחיל מגיל מהילדות. בעצם, אם ילד הוא קצת יותר, אנחנו קוראים לזה נון קונפורמי מבחינה מגדרית, אבל במילה עממית יותר, נשי, אז מופנית כלפיו המון אגרסיה, וכמו שאנחנו יודעים, גם זה עלול, לא עלול, אלא מגיע בפועל, גם בימינו, לפשעי שנאה ורצח. עכשיו, הגברים האתרוסקסואלים, במיוחד גברים הרבה יותר מנשים, מאוד מאוימים בקשר לתדמיתם הגברית שלהם, במיוחד בגיל ההתבגרות, אבל לא רק, ואז הם מפנים המון תוקפנות וביטויי לעג, ויותר מזה נידוי של הומואים.
כן, אז זאת ההומופוביה כמו שאנחנו מכירים אותה, ומכירים את ההשלכות המזעזעות שלה. אני רוצה דווקא עכשיו להעמיק יותר אם אפשר על מה שההומופוביה הזאת עושה למי שמותקף, זאת אומרת על ההומופוביה המופנמת.
אז זהו, לפני ההומופוביה המופנמת, ההומופוביה הרגילה, אותה תוקפנות ואלימות שמופנית נגד הומואים וביסקסואלים, היא כשלעצמה טראומה. ולמעשה חלק גדול מההפרעות הנפשיות של הומואים וביסקסואלים, וכמובן טרנסג'נדרים ולסביות, הם נובעות, וזה הוכח במחקרים מאוד מאוד מקיפים, מספרים גדולים של...
זאת אומרת, יש פער בולט בין ההפרעות בקרב האוכלוסייה הזאת לאוכלוסייה הטרונורמטיבית, נקרא לה?
כן, האוכלוסייה הלהט"בית סובלת מהפרעות נפשיות שונות פי 3-4 מאשר אוכלוסיית ההטרוסקסואלים.
שהממצא הזה מיוחס באופן ישיר להומופוביה שבה הם גדלו.
שהממצא הזה בידי מטפלי האמרה הוא משמש הוכחה לזה שזה כאילו חלק אינהרנטי, חלק שטבוע בנטייה המינית. אבל החוקרים חקרו את הדברים לעומק וגילו שההפרעות האלה מופיעות ביתר שאת אצל מי שהיה קורבן או נפגע של גילויי הומופוביה קשים של אתרוסקסואלים כלפי להטאבים.
אז זהו, אני רוצה להתקדם אם אפשר בתוך הטיפול. שנייה, אני רק רוצה להשלים את השאלה. אז התחלתי, אני מדבר אליך, אבל גם מטפלים אחרים, עושים עבודה, התהליך נמשך, באמת המטופל מייצר לעצמו עוגנים וכוחות ועמודי תווך פנימיים, ויותר מקבל את הנטייה שלו בעיני עצמו, יותר קל לו לעמוד מול החברה מסביב שמקבלת או לא מקבלת, כי המאבק לפעמים הוא גם עם אלה שמקבלים, אבל זה נשאיר לזמן אחר, זה דיון אחר. אני רוצה לשאול באמת, כמה ההשפעה, ההשלכות של אותה הומופוביה מעצבות באמת גם את התפיסה של ההומואים בעיני עצמם לגבי ההומואיות שלהם? לא רק לאישיותם, אלא לגבי ההומואיות שלהם.
נכון, אז יש לנו, הועיל וכולנו נולדים אל תוך חברת הרוב האתרוסקסואלים, ועד גיל מאוחר יחסית בחיים, לא מכירים להט"בים אחרים. אז למעשה חל תהליך של הפנמה כמעט אוטומטית של אותם ביטויים שליליים כלפי הומואים, לסביות, טרנסג'נדרים וכו', כשהציר שסביבו אותה הומופוביה סובבת זה הנושא של הפיכות מגדרית או נונקונפורמיות גברית, נונקונפורמיות מגדרית, כלומר התנהגות שנחשבת נשית בקרב גברים והתנהגות גברית בקרב לסביות. אני עוסק רק בטיפול בגברים, וזה פחות חמור בקרב לסביות, אבל זה נושא הלעג העיקרי, כי כאמור, התדמית הגברית מאוד מאוימת. עכשיו, כשאתה גדל בסביבה כזאת, באופן אוטומטי, אתה מניח שזה הנורמלי וזה הבריא, אותה גבריות של גברים אתרוסקסואלים, ומה שקורה זה תהליך של הפנמה שאנחנו קוראים לו הומופוביה מופנמת, internalized homophobia, וזה הבסיס השני שמהווה את הגורם להפרעות נפשיות כמו חרדה, דיכאון עד כדי מחשבות אובדניות ואפילו מעשים אובדניים.
פרופסור רובינשטיין, אנחנו צריכים לחתור לסיום. אני רוצה בכל זאת להתעכב איתך על עוד נקודה אחת. דיברת מקודם בתחילת השיחה על טיפוח או חיזוק החוזקות, אם אפשר יהיה לומר ככה. תן לי דוגמה לחוזקה אחת, נגיד, שעבדתם עליה ובתום תקופה ראיתם שכר גדול בעמלכם.
תראה, אני יכול להעיד שבניגוד למה שהיה פעם ששלחו ילדים או נערים הומואים לחוגי ג'ודו וקראטה כדי לחזק כאילו את הגבריות שלהם, אנחנו שואפים להגיע למגמה שעוד ההורים והמורים ייתנו לגיטימציה לביטויים של אותה נשיות או אותו עיסוק במקצועות ותחביבים שרובם בהם נשים. ואולי איזה נקודת אור ככה לסיום, שאנחנו רואים התחלה של מה שלא היינו, לא היה קיים בעבר, של עיסוק, לא רק עיסוק של גברים מומים כמורים בבתי ספר יסודיים, מה שהיה נחשב עיסוק נשי מובהק, ויותר מכך גנני ילדים, שלפחות כאן בתל אביב הולכים ומתרבים בקצב איטי, והורים לילדים, הורים הטרוסקסואלים, שולחים את ילדיהם ברצון לגנים כאלה. זאת ההתחלה של המגמה, כלומר להגמיש בטיפול את תפקידי המגדר המסורתיים ולעמידם על פני רצף שבין גבריות ונשיות, ולהבין שבכל גבר, גם הטרוסקסואל, יש בה, כמו במונחים של יונג, אנימה ואנימוס, כלומר צדדים נשיים וגבריים, ולא הקוטביות הזאת של גבריות מצ'ואיסטית מול נשיות פסיבית ומסורתית, רכת לבב, אם אפשר לקרוא לזה כך.
טוב, חן מרתק. בין בושה לגאווה, פסיכותרפיה חיובית בגברים הומואים וביסקסואלים, זה שם הספר שאתה כתבת, הפרופסור גידי רובינשטיין, ועליו דיברנו עכשיו. תודה רבה.
התראות פיקוד העורף. אשדוד, גימל, וו, זין. היכנסו למרחב המוגן. התראות פיקוד העורף. אשדוד, א', ב', ד', ה'. אשדוד, גימל, וו, זין. היכנסו למרחב המוגן. התראות פיקוד העורף. אשדוד, י' א', י' ב', ט' ו', י' ז', מרינה. אשדוד, ח', ט', י', י' ג', י' ד', ט' ז'. היכנסו למרחב המוגן.
אורטל איתנו? אורטל לא איתנו, כי אני לא שומע אותה. אז
התראות פיקוד העורף. אשדוד, גימל, וו, זין. היכנסו למרחב המוגן. התראות פיקוד העורף. אשדוד, ח', ט', י', י' ג', י' ד', ט' זין. אשדוד, א', ב', ד', ה'. היכנסו למרחב המוגן. התראות פיקוד העורף. אשדוד, י' א', י' ב', ט' ו', י' ז', מרינה. היכנסו למרחב המוגן.
כן, אנחנו עם שמענו התראות מפיקוד העורף. הם קטעו את השיחה שלנו. אורטל חביליו מזיג, שומעת אותי?
כן, שומעת.
אני מקווה שזאת ההפרעה האחרונה, ולא רק בגלל שזה השידור שלנו, כי די.
ממש.
אז אמרתי שהספר הזה בעצם לוקח אותנו, לא אמרתי, אנחנו נגיד את זה, כי אנחנו בזבזנו זמן עם ההתראות האלה. הספר הזה בעצם שלך לוקח אותנו למסיבת יום המשפחה, שמתקיימת בקיבוץ אחד בדרום, שנקרא קיבוץ אהבה. אז ספרי לנו מי בא למסיבה.
אז ככה, אז הספר מספר באמת על קיבוץ אהבה, ששם נמצאות משפחות בכל מיני צורות. הן גם מאוירות על ידי בועז קריספין המוכשר בצורות. למסיבת יום המשפחה, נתחיל להקריא לכם, ראשונים מגיעים בני משפחת גלגל, שמאוד אוהבים לקרוא על הסל. אמא עיגול, אמא עיגול וכדורי הקטן. לחמניות מתוקות ועגולות הם הביאו לכולם. משפחת מרובה היא משפחה מיוחדת וחכמה. וספרים תמיד היו אהבתה הגדולה. אבא ריבוע כחול, אבא ריבוע לבן, אמא קוביה ומלבן הקטן, שמבלה חצי שבוע אצל אמא בקיבוץ וחצי שבוע אצל האבות שלו ברמת גן. זהו, הסיפור מספר על קיבוץ אהבה, שנמצא בדרום המדינה, בלב הערבה. הוא מסופר בחרוזים, שמתאימים, הספר מתאים מאוד לפעוטות ולילדים קטנים.
מתי הרגשת שאת רוצה, לתת ביטוי בעצם לגיוון המשפחתי הזה שאנחנו יותר ויותר עדים לו בחברה הישראלית?
גם המשפחה שלי היא מגוונת, אני מגוונת בצורה אחרת אמנם. אני בפרק ב' בזוגיות, יש לי ילדים גדולים מאבות שונים, וכולנו חיים בשלווה ובהבנה שיש משפחות בכל הצורות. ויש לי זוג חברים מאוד מאוד טוב, שהם בהורות משותפת. ויש לי...
זה אבא הריבוע כחול ואבא הריבוע לבן?
זה כאילו נראה לי הכי טבעי פשוט, שכאילו... אני רציתי, הספר יצא בעקבות... נולדה לי תינוקת חמודה וקטנטנה לפני כמעט 3 שנים. חיפשתי משהו נגיש להסביר, לספר לה איך בעצם... איך אני מעבירה לילדה, מספרת לה שיש המון המון משפחות בצורה קלה. לא מצאתי המון ספרים בנושא. מצאתי ספרים שמדברים באמת על משפחות של אבא ואבא ואמא ואמא, אבל לא משהו שמקבל הכל.
כן. אנחנו נצטרך לסיים עוד מעט, כן. אני רוצה לשאול אותך, הספר שלך הגיע גם, אנחנו שמענו לא מזמן על גן ילדים בבאר יעקב, שעל אחד הקירות של הגן רוססה כתובת נאצה,
נכון,
משהו בגנותן של הגננת הלסבית. נכון. הספר שלך הגיע לגן הזה, נכון?
עדיין, אני חושבת שהוא היה אמור להגיע היום, ולפי הבנתי פשוט הגן סגור, בגלל לפי מה שהשליח יצר איתי קשר. ספר נשלח אליהם לפני כמעט שבוע, פוסט שראיתי בפייסבוק. ביקשתי ליצור שהגננת יצרו איתי קשר, הם יצרו איתי קשר. מקסימות, נתנו לי כתובת, ושלחתי להם 5 עותקים לגן.
התראות פיקוד העורף. אשדוד, חטא. תת, יוד, יוד גימל, יוד דלד, תת זין. אשדוד, גימל, וו, זין. היכנסו למרחב המוגן.
אנחנו בשיחה עם אור.
התראות פיקוד העורף. אשדוד, יוד א', יוד ב', תת וו, יוד זין, מרינה. אשדוד, א', ב', ד', ה'. ייכנסו למרחב המוגן.
זאת הייתה עוד התראה של פיקוד העורף. אורטל, את שומעת אותנו?
כן.
טוב, לצערי אנחנו גם ממש מתקרבים לסיום. אז הבנו שהספר הגיע אל הגן הזה, אבל הגן עדיין סגור, אז אנחנו לא יודעים איך הגיבו שם.
נכון, אני מקווה שמחר ייפתח ונחזור
לשגרה. בסדר, כן. יפה, אז יש לנו משפחות בכל הצורות, אורטל חביליו מזיג, ספר שבא ל... איך אנחנו נגיד, לאהוב את המשפחות המגוונות שיש לנו בחברה הישראלית.
נכון, לכולן.
יפה, אורטל חבילי ומזיק, תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה עם הספר.
תודה, המון תודה.
להתראות. זהו, זהו, כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה להיום. אני מקווה שיהיו לנו ימים שקטים יותר. תודה רבה מאוד לצוות. ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. שלומי יצחק היה טכנאי השידור היום. אני איציק יושע איתכם בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. שיהיה לכם רק טוב ושקט ולא אדום.